בפרק הזה של הפודקאסט אני הולך לדבר על הצהרת בלפור. התוכן שלה, הקשיים שהיא יוצרת, האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה והתגובות של היהודים והערבים להצהרה. אז נתחיל. קודם כל, טיפה רקע. במהלך מלחמת העולם הראשונה, ראשי הציונות מנהלים מגעים מול בריטניה. מטרתם להביא להכרזה פרו-ציונית המכירה בזכותם של היהודים לריבונות על ארץ ישראל. לבסוף, בריטניה בהחלט מצהירה את הצהרת בלפור, וזה קורה בעיצומה של המלחמה, תוך כדי כיבוש הארץ על ידי צבאות בריטניה. ההצהרה ניתנת בתאריך 2 בנובמבר 1917. אז נתחיל מהתוכן של ההצהרה, כדאי לדעת אותה בעל פה. ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה ייסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, ותעשה כמיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו, בתנאי ברור שלא יעשה דבר העלול לפגוע בזכויות האזרחיות או הדתיות של העדות הלא יהודיות הקיימות בארץ ישראל, או בזכויותיהם ובמעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת. זאת ההצהרה. אם נתבונן בהכרזה הזאת, נראה בצורה בולטת חלוקה לשני חלקים. החלק הראשון, ההצהרה מציגה הכרה והסכמה מצד בריטניה להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, רואה בעין יפה, וכן הבטחה לסייע כמיטב יכולתה להגשמת מטרה זו. יחד עם זאת, ממשלת בריטניה מציבה תנאי כפול להתחייבות שלה בהצהרה. היא תסייע בהגשמת המטרה כל עוד לא ייפגעו הזכויות הדתיות והאזרחיות של עדות אחרות בארץ, וכן כל עוד לא ייפגעו הזכויות והמעמד המדיני של יהודים בכל ארץ אחרת. אז הניסוח הזה הוא קצת בעייתי, ונובעים ממנו כמה קשיים, כמה וכמה. אז מה הם הקשיים האלה? קודם כל הביטויים, בריטניה רואה בעין יפה ותעשה כמיטב מאמציה. הביטויים האלה מעורפלים ולא ברורים. הביטוי הראשון מציין הכרה והסכמה בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, אך לא ניתן לקבוע באמצעותו את מידת המחויבות של בריטניה. רואה בעין יפה, מה זה אומר? הביטוי השני מראה נכונות להגשים את המטרה, תעשה כמיטב מאמציה, אך לא ברור מה יחשב כביטוי לנכונות זו ומה זה מאמץ אמיתי. עוד קושי הוא שהביטוי בית לאומי הוא ביטוי שהוא בעצמו מעורפל ולא ברור. האם הכוונה למדינה, לאוטונומיה, שלטון עצמי, להתיישבות יהודית תחת חסות בריטית, או רק למרכז תרבותי רוחני כלשהו. המונח בית לאומי אינו מונח משפטי הקיים בעולם. יש בעולם מדינות, יש אוטונומיות, אבל אין דבר כזה בית לאומי, ולכן לא ניתן להבין מה כוונת הבריטים בביטוי זה. קושי שלישי הוא שהמילים בארץ ישראל מעורפלות אף הן. אין ציון של גבולות ברורים בתוכם יוקם הבית הלאומי לעם היהודי. לא ברור האם הכוונה לכל הארץ או רק לחלק ממנה. ואם אכן מדובר רק על חלק מארץ ישראל, לא ברור על איזה חלק מדובר. האות בארץ ישראל יוצר צירוף שלא ניתן להבין ממנו על איזה חלק מדובר בארץ ישראל כולה או חלקה. קושי רביעי הוא המשפט יסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל שיש לו דו משמעות. האם הכוונה שהבית הלאומי נמצא בארץ ישראל או שהכוונה לעם היהודי שנמצא בארץ ישראל? כלומר, לא ברור מההצהרה אם הכוונה להקים בית לאומי לעם היהודי כולו או רק לעם היהודי היושב כבר בארץ. קושי זה מתחזק נוכח העובדה שבטיוטה שהציונות הגישה לבריטים קודם, הניסוח מאוד ברור ומתייחס לכל העם היהודי, ואילו בהצהרה בחרו הבריטים לכתוב בכל זאת נקודה זו במעורפל. והפעם בצורה שונה, כשקוראים את המשפט בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, אפשר להבין אותו גם כי הבית הלאומי נמצא בארץ ישראל וגם העם היהודי נמצא בארץ ישראל, כמו שאמרתי קודם. אבל אם הכוונה היא שהעם רק לעם היהודי שנמצא בארץ ישראל, אז ההצהרה נותנת פתרון רק ל-56,000 יהודים בקירוב, וזה מקטין מאוד את המשמעות שלה, זה כלום. אבל החשיבות של ההצהרה תהיה מאוד גדולה אם הכוונה באמת לבית לאומי לכל היהודים בארץ ישראל. עוד קושי חמישי ואחרון הוא התנאים שמציבה בריטניה. ממשלת בריטניה מתחייבת לקיים את התחייבותה בהצהרה, כל עוד לא ייפגעו הזכויות הדתיות והאזרחיות של העדות הלא יהודיות בארץ, הכוונה לערבים, וכן כל עוד לא ייפגעו הזכויות והמעמד המדיני של היהודים בארצות האחרות. ניסוח התנאים האלה יוצר מספר קשיים, למשל מוזכרות הזכויות האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות, אכן אין התייחסות לזכויות הלאומיות שלהם. זאת אומרת, אם אני מקבל את ההצהרה באותם זמנים כיהודי, ואני שואל את עצמי מה מותר ומה אסור לי לעשות לערבים, אז התשובה על פי ההצהרה היא, תכבד את זכויותיהם הדתיות, תאפשר להם להתפלל, לא לפגוע במקומות הקדושים וכדומה, לשמור על זכויותיהם האזרחיות, המדינה תעניק להם כאזרחים את מה שהיא מעניקה לנו כאזרחים, ללא יוצא מן הכלל. אבל, האם אני צריך לכבד את הערבים כלאום? האם אני צריך לאפשר להם הימנון, דגל, סמלים, שיכבדו את הלאומיות שלהם? זה לא כתוב, ומכאן הדבר עמום. לכן זה מהווה קושי בהבנת הדברים. לגבי התנאי האוסר פגיעה במעמדם המדיני ובזכויותיהם של היהודים בגולה, לא ברור איזה היקף של פגיעה בזכויות יגרום לבריטניה לבטל את התחייבותה, וכן לא ברור כיצד ניתן לאכוף פגיעה בזכויות היהודים שבכלל אינם גרים בארץ ישראל. האם ניתן לעקוב אחרי כל התנהלות של יהודי כזה או אחר ולמנוע ממנו לפגוע מילולית ביהודי הגולה? ברור שלא. למה הצהרה נוסחה באופן כזה מורפל ונגרמו כל הקשיים האלה? יש לזה כמה סיבות. קודם כל התנגדות מצד יהודים עשירים אנטי ציוניים שגרו באנגליה. הם חששו שההצהרה הזאת תפגע במעמדם במדינה ותבליט אותם כזרים בחברה האנגלית. עוד קושי הוא שהוא התנגדות של חוגים פרו ערבים בעד הערבים באנגליה, שראו בהצהרה זו הפרה של הבטחות שהם קיבלו מהמדינה. פרסום ההצהרה על ידי בריטניה מעלה כמה תמיהות. למשל, מדוע בריטניה, מעצמה כל כך גדולה, מעניקה הצהרה מדינית לתנועה לאומית קטנה ולא משמעותית מבחינה פוליטית? גם שבארץ ישראל בשנת 1917 יש 650 אלף ערבים ורק 56 אלף יהודים. למה לתמוך דווקא במיעוט ולא ברוב? וכמובן, בריטניה עדיין לא כבשה את כל ארץ ישראל בתקופה של ההצהרה הזאת. מה החיפזון מצידה להעניק תמיכה מדינית ביהודים עוד לפני שארץ ישראל שייכת לה? אז התשובה לשאלות האלה נעוצה באינטרסים שהניעו את ממשלת בריטניה לפרסם את ההצהרה בעיתוי הזה, ובמיוחד ליהודים. אז נסתכל על המניעים האלה, האינטרסים האלה. האינטרסים של בריטניה במתן ההצהרה. אז קודם כל יש לנו אינטרס אסטרטגי, הבטחת השליטה בדרכי המסחר במזרח התיכון. השליטה בארץ ישראל הבטיחה לבריטים חסות על תעלת סואץ כדרך לים סוף, כקשר ימי למושבות שלה במזרח הרחוק, בעיקר הודו, וכן שליטה על דרכי המסחר היבשתיות דרך סוריה, עיראק עד המפרץ הפרסי. בריטניה הבינה כי באווירת הלאומיות באירופה היא תיאלץ להתפשר ולהעניק אוטונומיה לעמים המקומיים באזור. היא העריכה כי היהודים יהיו נאמנים יותר מן הערבים, ויחד איתם היא תוכל לשמור על האינטרסים החיוניים שלה באזור, שמירה על תעלת סואץ והדרך להודו. הערה אם נדרשים להציג במבחן אינטרס אסטרטגי, זהו האינטרס היחידי שמתאים להגדרה הזאת. יש עוד מניעים שקשורים במהלכי מלחמת העולם הראשונה. למשל, הרצון להשפיע על הצטרפות ארצות הברית למלחמה. ארצות הברית שמרה על עמדה ניטרלית לאורך השנתיים וחצי הראשונות של מלחמת העולם הראשונה. בריטניה חשבה שאם תסייע להקמת בית לאומי לעם היהודי, הרי שתזכה באהדת יהודי ארצות הברית. היא העריכה שליהודי ארצות הברית השפעה פוליטית גדולה ביותר בארצם, מה שדי נכון, והיהודים שם ישכנעו את הממשל האמריקאי להצטרף למדינות ההסכמה ולסייע לאנגליה במלחמה. יש לציין כי הערכת בריטניה את הכוח היהודי בארצות הברית הייתה קצת מוגזמת, וכנראה זה נבע מהמיתוס על אודות הכוח היהודי בעולם. אינטרס שלישי במתן ההצהרה הוא חשש מפרישה של רוסיה ממלחמת העולם הראשונה. במהלך המלחמה מצבה של רוסיה בחזית היה קשה, בנוסף גם הצבא בבית, פנימה, היה גם קשה עקב המהפכה שהתחוללה בה, המהפכה הבולשוויקית, בפברואר 1917, בדיוק בשבוע בו פורסמה הצהרת בלפור. הבריטים חששו שרוסיה תפרוש מהמלחמה, תחתום על הסכם שלום נפרד, סליחה, הייתה מהפכה בפברואר ומהפכה בנובמבר, ובנובמבר הייתה הצהרת בלפור. הבריטים חששו שרוסיה תפרוש מהמלחמה, תחתום על הסכם שלום נפרד עם גרמניה, וכך המלחמה בחזית המזרחית תסתיים, וגרמניה תוכל להפנות את כוחותיה מהחזית המזרחית לעבר חזיתות אחרות, בעיקר החזית המערבית. הבריטים קיוו שההתחייבות שלהם בהצהרה תגרום ליהודי רוסיה לשכנע את הממשלה שלהם שלא לפרוש מהמלחמה. יש לציין כי גם במקרה זה הערכת בריטניה את הכוח היהודי ברוסיה הפעם הייתה מוגזמת. בסוף רוסיה אכן פרשה מהמלחמה ובשנת 1918 היא חתמה על הסכם שלום עם גרמניה. עוד שיקולים פוליטיים בהצהרה, זה כבר סיבה רביעית, אינטרס רביעי של בריטניה. זה חשש מהצהרה גרמנית על הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. בריטניה ידעה כי האימפריה העות'מאנית על סף פירוק וחששה שמא שטחים ממנה יעברו לידי גרמניה הנחשבת בת בריתה. לחשש הזה נוספה העובדה כי בתנועה הציונית היו אנשים שנחשבו לפרו-גרמניים. בריטניה חששה שהם ילחצו על גרמניה למסור הצהרה פרו-ציונית דומה, דבר שיוביל להשתלטות גרמניה על האזור ולהירתמות יהודי העולם לטובתה, וכך נוצר אצל בריטניה צורך דחוף להקדים את גרמניה. עוד אינטרס הוא שבריטניה מנסה להשתחרר מהסכמים קודמים. בריטניה חוששת שמה לאחר פירוק האימפריה העות'מאנית, שטחי ארץ ישראל ייפלו לידיה של צרפת, שהייתה בת בריתה של אנגליה. לכן היא קיימה מסע ומתן עם הגורמים הקשורים לאזור, הערבים, הצרפתים והיהודים. תחילה, באוקטובר 1914, הבריטים ניהלו מסע ומתן עם השריף חוסיין, האמיר השליט של מקה. מגעים אלה נעשו בינו לבין הנציב הבריטי העליון במצרים, מקמהון. המכתבים בין השניים דנו באפשרות שהערבים יחוללו בשטח ארץ ישראל מרד נגד הטורקים, ובכך יחבלו במאמץ המלחמתי שלהם, ובתמורה לכך תוקם בשטחי האימפריה הטורקית באסיה, מדינה ערבית עצמאית, וחוסיין יהיה זה שיעמוד בראשה. בחילופי הדברים ביניהם לא הוגדרו גבולות ואף לא נחתם חוזה, אבל איגרת מקמהון היא מסמך ששימש את הערבים לבוא בתביעה למדינה בתום המלחמה. הסכם נוסף שבריטניה עשתה היה במאי 1916. בריטניה חתמה על הסכם חשאי עם צרפת הנקרא הסכם סייקס פיקו. סייקס זה נציג משרד החוץ הבריטי ופיקו נציג משרד החוץ הצרפתי. על פי ההסכם, לאחר כיבוש הארץ על ידי מדינות ההסכמה, שטחי האימפריה העות'מאנית יחולקו בין צרפת לבין בריטניה. ישנם שטחים שיהיו תחת שלטון צרפתי וישנם שיהיו תחת שלטון בריטי. ארץ ישראל תחולק כך שהחלק מצפון לאקו יהיה בחסות צרפתית ונמל חיפה, נמל יפו וכן אזורים נוספים באזור עקבה ואמן יהיו בחסות בריטית, אבל רוב רובה של ארץ ישראל יהיה בשליטה בינלאומית. בשנת 1917, לעומת זאת, הבריטים רואים את הניצחון כקרוב מתמיד, ואז מדינאים בריטים מבינים ששני ההסכמים שנחתמו בשנים הראשונות של המלחמה לא מספיק טובים לבריטניה, ובטח לא יקדמו אותה לשלוט בארץ ישראל שהייתה חשובה להם מאוד. הצרפתים לא יסכימו שהבריטים למשל יקימו בסיסים עבור הצי הימי שלהם ובכלל עבור הצבא הבריטי בשטחי ארץ ישראל, ותעלת סואץ לא תהיה מוגנת כמו שהבריטים רוצים שהיא תהיה. אם כן, מה הבריטים צריכים לעשות? הם צריכים להתנער משני ההסכמים הקודמים בצורה דיפלומטית. איך זה יקרה? הבריטים סבורים שאם הם יעניקו ליהודים הצהרה אוהדת בנוגע להקמת בית לאומי בארץ ישראל בחסות בריטית, זה יסייע להם לשלוט בארץ ישראל בבוא הזמן, יסייע להם לשלוט בדרך להודו, ישחרר אותם מההסכם עם הצרפתים. כמובן שלא יהיה ניתן לבוא בטענות לבריטים שיש הפרה בוטה של ההסכם, כיוון שארץ ישראל היא אזור שאמור להיות בחסות המעצמות המנצחות, כשהעמים החיים בה בפועל יזכו לעצמאות מדינית מתישהו בעתיד. למה הבריטים העדיפו את הציונות על פני הערבים? היהודים ביקשו להקים בארץ ישראל בית לאומי לעם היהודי, וכך למעשה הם הפרידו בין ארץ ישראל לבין סוריה, ואילו הערבים דרשו שארץ ישראל תהיה חלק מסוריה הגדולה. האינטרס של הבריטים טעם את הדרישה היהודית ולא את הדרישה הערבית. כמו כן, לורד בלפור ולויד ג'ורג', ראש ממשלת בריטניה באותה תקופה, אהדו את הציונות, וזאת כנראה בשל אהדתם של התנ"ך כנוצרים אדוקים שמאמינים בקשר בין היהודים לבין ארץ ישראל. אינטרס שישי ואחרון הוא עצירת ההגירה של יהודים לעבר אנגליה. ראש הממשלה הבריטי חשב שבית לאומי לעם היהודי ישרת גם אינטרס בריטי פנימי. הגירה של יהודים ממזרח אירופה לבריטניה תיפסק או לפחות תצטמצם בצורה משמעותית. כך הנטל הכלכלי על בריטניה יקטן, והבעיה הזאת שמלווה את הבריטים שנים רבות של הגירה יהודית תבוא לסיומה. אז מה היה לנו עד כה? היה לנו בעצם כמה קשיים בהצהרת בלפור וכמה אינטרסים של בריטניה בהצהרה. בין היתר האינטרס האסטרטגי של שליטה בשני הצדדים של תעלת סואץ ובדרך היבשתית למושבות של בריטניה בהודו, רצון להשפיע על יהודי ארצות הברית, חששו מפרישה של רוסיה מהמלחמה, חששו מהצהרה גרמנית דומה, רצו להתנער מהסכמים קודמים ולעצור את הבעיה של יהודים שמהגרים לבריטניה. אז תת הנושא האחרון בפרק הזה הוא העמדה של הציונים, של הערבים והיהודים כלפי הצהרת בלפור. אז נתחיל מעמדת היהודים הציונים. הציונים הגיבו בצורה מאוד חיובית להצהרה וראו בה את השגת הצ'רטר שהרצל קונבק להשיג. הסכמה בעלת תוקף משפטי מצד מעצמות העולם להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל. יש לציין כי דוד בן גוריון למשל כינה את ההצהרה כפלא גדול וכראשית הגאולה של העם היהודי בארץ ישראל. ההצהרה הפיחה תקוות רבות בקרב הציונים והיא הייתה אחד הגורמים לעלייה השלישית שהתחילה אחרי המלחמה. לעומת זאת, מה הייתה עמדת היהודים המשתלבים, עמדת היהודים שהשתלבו באירופה? הם טענו כי היהדות איננה לאום אלא דת ולכן אין לשאוף להקמת מדינה. הם התנגדו להצהרה משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה היא שבעקבות האמנציפציה, שוויון זכויות ליהודים, היו יהודים שהשתלבו בהצלחה בחברה הכללית בה הם חיו, מבחינה כלכלית, חברתית ותרבותית. אלו חששו שההצהרה תפגע בהישגי האמנציפציה ולכן הם התנגדו לה. אמנם, הצהרת בלפור כוללת תנאי בעניין הזה. בריטניה תעמוד בהתחייבות כל עוד לא ייפגע המעמד המדיני והזכויות של היהודים בארצות השונות. אך התנאי הזה לא הפיג את החששות שלהם. ועוד סיבה למה הם התנגדו להצהרה, היא שהם חששו שההצהרה הזאת תעורר גל אנטישמיות שיפעיל לחץ על סילוק היהודים מהמדינות בהם הם ישבו לארץ ישראל, שכן עכשיו יש להם מדינה משלהם. אדווין מנטיגו למשל, יהודי שהשתלב בממשלה הבריטית בתפקיד השר לענייני הודו, שיקף בהתנגדותו את ההתנגדות של יהדות אנגליה שרובם התנגדו להצהרת בלפור. ונקודה אחרונה היא העמדה של הערבים שכמובן התנגדו להצהרה היות וראו אותה כמסמך שמסכן את המעמד שלהם בארץ ישראל, וכן ראו אותה כבגידה מצד בריטניה והפרה של ההתחייבויות שלה להסכם שערכה עם השריף חוסיין ומכתבי מקמהון. ההתנגדות שלהם הביאה את התנועה הציונית לקיים מגעים עם פייסל חוסיין, בנו של השריף חוסיין, שנחשב אז למנהיג הערבי באזור, וזאת על מנת להגיע להבנה ולשיתוף פעולה בין שני העמים. הסכם זה מכונה בשם הסכם ויצמן-פייסל. בהסכם זה ציין פייסל שיכיר בהצהרת בלפור כל עוד בריטניה תקיים את ההבטחות שלה לערבים. כמובן שההערה הזו רוקנה את ההסכם מכל תוכן וההסכם איבד את המשמעות שלו והערך שלו. לכן ערביי ארץ ישראל המשיכו להתנגד להצהרה ולהיאבק בה עד להקמת מדינת ישראל. התנועה הערבית הלאומית התגבשה והחלה להיאבק בתנועה הציונית על השליטה בארץ ישראל גם הרחוב הערבי הגיב באלימות, למשל מאורעות הדמים בשנת תרפ"א 1921. אז זהו להצהרה הזאת, ונתראה בפרקים הבאים.